טוב, אנחנו אם כן בפרק וו. פרק וו הוא בעמוד וו, אבל זה לא בגלל שיש קשר בין הדברים, זה העניין של הדיפוי. הערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אנחנו עסוקים כן בחוכמת הקודש. חוכמת הקודש שהיא עוסקת בעצם הקודש מצד מקור החיים, נכון? זה מה שלמדנו על הגדרה של חוכמת הקודש. זה קשור, קשר הדוק עם אותו תחום שחכמים מכנים אותו פרדס, ומחלקים אותו לשני חלקים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. נכון? כן, גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר, כל מה שכתבתי לך בארבעה הפרקים הראשונים של הספר שלי, ארבעה הפרקים האלה הם התחום שחכמים מכנים אותו פרדס, ומה שכתוב בשני החלקים הראשונים, כלומר שני הפרקים הראשונים של הלכות יסוד התורה, הוא הנקרא מעשה מרכבה, ושני הפרקים האחרים, ג' וד', הם הנקראים מעשה בראשית. עכשיו, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין חכמי הקבלה לגבי המהות המדויקת של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הרמב״ם כתב שמעשה בראשית הוא הפיזיקה, ומעשה מרכבה המטאפיזיקה. עכשיו צריך להגיד, כשהרמב״ם אומר פיזיקה, הוא מתכוון במובן העתיק של המילה, כמו שהיה אצל אריסטו, לא כמו שבימינו. היום פיזיקה זה מקצוע מאוד מאוד מדויק, ספציפי, בתוך מדעי הטבע. בתוך המדעים המדויקים. בימי קדם, המושג פיזיקה הקיף את כל המדע כולו. כשאמרו פיזיקה, התכוונו לחקר הטבע. טבע, ביוונית אומרים פיזיס. כן? מזה המילה פיזיקה. זאת אומרת, זה מין ישות כוללת, ולפי הרמב״ם, ההתעסקות במעשה בראשית, ראינו הפיזיקה, אם עוסקים בזה כראוי, במסלול כראוי, מתוך צלילות הדעת ולוגיקה, מגיעים בסוף לראיות על מציאות האלוהים. ואז עוברים לתחום נוסף שהוא דעת האלוהים, שזה מעשה מרכבה. בסדר? עכשיו, והדברים האלה מבוארים היטב בספרו הקדוש מורה הנבוכים. חכמי הקבלה יש להם גישה אחרת לדברים האלה, אצלם מעשה בראשית. זה קשור לאופן של בריאת העולם, כלומר כל ההופעה האלוהית שבא לידי ביטוי במעשה הגדול של בריאת העולם. מעשה מרכבה זה חקר העולמות העליונים. מה משותף בכל זאת לחכמי הקבלה ולרמב״ם? שניהם מסתכלים כלפי מעלה. בסדר?
מה פיזיקה זה לא כלפי מטה?
מה?
את ה...
כן, זה מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיים. זה הכבוד. עכשיו, מעניין שפה, דווקא בהקשר המיוחד הזה של הפרק שלנו, ההגדרה של מעשה בראשית שהרב משתמש בה, קרובה לזו של הרמב״ם. לא באופן מוחלט, אבל קרובה. טוב, בואו נראה. האם יש קשר בין המדע לבין מעשה בראשית? התשובה היא שכן, יש קשר. במיוחד המדע בדורות האחרונים, שעוסק הרבה בבירור מקור המציאות הפיזית, ופיתח אפילו תיאוריות מיוחדות, מעמיקות בנושא הזה. עד היום הזה התיאוריות האלה הם נושא לוויכוח בקהילה המדעית, אבל חלק מזה נהיה מאוד פופולרי. למשל, תיאוריית המפץ הגדול. שיש עד היום הזה היא לא לגמרי מבוררת, יש כל מיני אופציות שונות, אבל תיאוריית המפץ הגדול, גם חקר חלקיקי היסוד, וממצאים מדי פעם שמאששים או מערערים חלקים של התיאוריות או את כולן. טוב, שלא לדבר על תורת הקוונטים שבכלל שינתה לגמרי את התפיסה שלנו, את המציאות שבתוכה אנחנו חיים. טוב, בואו נראה עכשיו, יש גם דברים יותר פחות שורשיים, אבל גם כן משמעותיים עבורנו, זה התהוות מערכת השמש, התהוות כדור הארץ, התהוות החיים על פני כדור הארץ, תורת האבולוציה, ועוד כל מיני מחשבות שהתפתחו בדורות האחרונים, שנותנים לנו ציור יותר מדויק של אופן התהוותנו ממה שהיה לפני כן. לפני כן זה היה יותר השערות פורחות באוויר, היום זה כבר יותר מבוסס. עד כאן מובן? טוב.
יש עוד שאלה על
כן?
כשאנחנו נזכיר את מפץ הגדול, אנחנו יכולים להגיד שמפץ הגדול יש איזה קשר עם דברים שאמרו אנשי תורה בעניין של בריאת עולם.
אז כאן אתה נכנס כבר לשאלה רצינית. האם התורה עוסקת באותו תחום שבו עוסק המדע? זאת השאלה. למשל, שאלת המפץ הגדול. אז יש תיאוריה של פרופסור נתן אביעזר, כתב ספר בראשית ברא, ספר מאוד נעים לקריאה, לומר את האמת, למרות שאני לא מסכים למילה אחת מה שכתוב שם, אבל זה ספר, לא, אני אסביר בדיוק עוד מעט למה. לא, זה, אבל זה לא שהספר חסר ערך, לפי דעתי, אני אסביר למה. ספר בראשית ברא, פרופסור נתן אביעזר, אוניברסיטת בר אילן, אומר שכל מה שכתוב בפרשת בראשית, זה בדיוק תואם את התגליות המדעיות הגדולות, גם המפץ הגדול, התהוות האור, התהוות החומר, הגיאולוגיה, הפליאונטולוגיה, הכל כתוב שם. כן? יש אפילו מדען ששכחתי את שמו מארצות הברית, שגם טוען שמיליארדי השנים שמדובר עליהם לעומת הימים של פרשת בראשית, זה גם זה מסתדר. כלומר, יש לו איזה דרך להסביר את זה, שהזמן הוא יחסי לצופה וכל מיני דברים. כן, בקיצור.
מצטט.
כן, מה? הוא מצטט את המדען הזה, כן. אני קראתי את הדברים של המדען עצמו, אז אני לא יודע. טוב. בקיצור, יש איזה מחשבה של התאמה. לצערי הרב, אני לא יכול לקבל מילה אחת מכל זה. לא שהספר הוא לא מעניין, הוא ספר מרתק, ואני ממליץ לקרוא אותו. מסיבה פשוטה, התורה לא עוסקת במדע. זאת אומרת, כל מה ש... אבל מה, למה זה כן חשוב לי לקרוא את הספר הזה? כי הספר הזה מראה את ההקבלה בין מה שהתורה מדברת עליו לבין מה שהמדע מדבר עליו. כלומר, המדע עוסק בתיאור התפקוד של המציאות, כיצד המציאות מתפקדת, והתורה מדברת, לפחות בפרשת בראשית, על המישור העליון, האידי, שממנו כל הדברים האלה משתלשלים בעולמנו. לכן ברור שצריכה להיות התאמה בין מה שהתורה אומרת לבין מה שהמדע אומר, אף על פי שאין זהות. מובן?
לפי מה שהרב אמר שהרמב"ם, לפחות לדעת הרמב"ם, מעשה בראשית זה הפיזיקה.
כן.
זה באמת מותאם.
נכון, בהחלט. בהחלט. אתה צודק. כלומר, בימי הרמב"ם חשבו שיש קשר הדוק בין תיאולוגיה לבין דעה מדעית. חשבו את זה. והיו מדענים שנלחמו בכנסייה, והכנסייה נלחמה בהם, בגלל שהם אמרו תיאוריות מדעיות שלא תאמו את הדרישות של התיאולוגיה.
גלילאו,
ברונו, קופרניקוס. קופרניקוס היה מספיק חכם כדי למות לפני שיעשו לו בעיות, וכדומה. זאת אומרת, אז רק לאחרונה, אגב, ממש לאחרונה, אפיפיור סג'סטה לגלילאו וסגר לו את התיק. הוציא אותו זכאי. מאז, כלומר זה כבר איזה 4 שנים, 5 שנים, מותר לכדור הארץ להסתובב, זה מאוד יפה, יש יותר של האפיפיור עכשיו בידן. כן, מה אתה אומר?
שאלה אם
זה
לא קביעה של מצפידנים.
רק שנייה. לפני שאתה שואל את השאלה, אני רוצה לגמור את הרעיונות שלי. גם לי יש דרשות, אתה מבין? והרב קוק כותב דבר מאוד יפה ב... קובץ ב', אני אקרא גם מרפילי תואר, אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מן התיאולוגיה, ידע נאמנה שגם התיאולוגיה השתחררה מן המדע, שאסר אותה בכבלים אנושיים. ואז הרב אומר, עכשיו יופיע המדע האלוהי, אפשר לומר, לא מדע פיזיקלי, אלא התיאולוגיה המשוחררת מן המדע, תיקרא בשם חדש אשר פי השם יכוון. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מרוצים מזה, שאנחנו לא בלחץ להתאים דברי תורה לתיאוריה מדעית זאת או אחרת. התיאוריה יכולה להיות כך, יכולה להיות אחרת, מה אכפת לנו? התורה מדברת על משהו אחר. עכשיו אתה יכול ורשאי לשאול, או אפילו נדרש לשאול את שאלתך הנכבדה. מה היא?
לא, מה לאחר המעשה?
נכון. אתה צודק. אבל ברוך השם שהפסדנו. כי על ידי כך מתבררים העומקים האמיתיים של התורה. בסדר? זה לא לגמרי הפסד של אחר מעשה. כבר בתלמוד נאמר שבענייני אסטרונומיה חכמי יוון ניצחו את חכמי ישראל. נראים דבריהם מדברנו. ועל זה הייתה פעם הצגה של חנוכה במסיבת חנוכה של מכון מאיר במצפה רמון על הנושא הזה, ואני הייתי המחבר ואפילו אחד השחקנים. אם אתה רוצה אני אעביר לך את הטקסט. זה נמצא אצלי במחשב. עכשיו, למרות זאת השאלה היא, לא נגיד, לא למרות זאת, השאלה היא האם מה שאני אומר תואם את שיטתו של אחד מחשובי הבלגניסטים של המאה ה-20, ישעיהו ליבוביץ', שאמר שאין שום קשר בין תורה לבין מדע, כי המדע זה מדעי הטבע, מדעי הטבע, ואילו התורה שייך למדעי הרוח, אז מה קשר ביניהם? אין שום קורלציה ביניהם. עד כאן טענתו. האם הרב קוק גם כן אומר את זה? התשובה היא לא. גם לפי הרב קוק יש קשר הדוק בין התורה לבין המדע, אבל לא קשר של עובדות. כלומר, הרב לא לחוץ להסביר את פסוקי התורה באופן שהם יתאימו למדע. זה לא מה שמעניין אותו. אבל אצל הרב קוק, כיוון שהמדע הוא בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ברא את המדע, אז בוודאי שיש גם מסר אלוהי שעובר דרך ההתפתחות המדעית. ועל ידי ההתפתחות המדעית, יש דברים גדולים בהבנת סתרי תורה שמתבררים לנו. זה הכבל. יש פה כמה שאלות. בוקר טוב. השלמתי את השיעורים האחרונים מן הארכיון. ושמתי לב שדילגנו על פסקה ג'. האם הרב יוכל להשלים אותה? אתם רואים? מה? זה הוכחה. זה ראייה, זה ראייה, זה ראייה טובה. והאמת היא שהוא צודק. אבל כיוון שכבר התחלנו את פרק ו' ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אבל אנחנו נמצא הזדמנות להשלים את פרק ג' ואני מודה לך בכל ליבי. ככל הנראה הסיבה לדילוג היא שבסוף השיעור העוסק בפרק ב' הרב נשאל שאלה כללית על פרק ג' ואחר מכן השיעור הסתיים, מה שכנראה השאיר חותם בנפש שפרק ג' כבר נלמד. אכן, איזה יופי של ניתוח, כל הכבוד. שלום הרב. לא, הוא צודק. אגב, זה אותו אחד. שלום הרב, לא הבנתי את ההבדל ביחס לאלוהות בין מעשה בראשית למעשה מרכבה לפי הרמב״ם, תודה. פשוט מאוד. כמה גלגלים יש ברקיע, זה שייך למעשה בראשית. כמה שחלים יש בגלגלים, זה שייך למעשה מרכבה. מה הם התארים הראויים לאמר כלפי הקדוש ברוך הוא, זה שייך למעשה מרכבה. על פי בדיקה שערכתי ממש ברגעים אלו, בשיעורים הקודמים התברר שאכן נעשה דילוג על פסקה ג' יאיר מערוץ מאיר. אז אם כן יש לנו כבר על פי שניים עדים יקום דבר. יפה מאוד. טוב, אז אני באמת אסיר תודה לכל הצוות הנעלה, ואנחנו בעזרת השם נשלים את זה. שלום רב, לגבי החלוקה לפיזיקה ומטאפיזיקה, לפיזיקה חקירת הטבע, האם זאת חקירת האלוהים? מוצאים התאמה למעשה בראשית פרק א'. מה לגבי בראשית פרק ב' והופעת השם? האם גם קשור עדיין לפיזיקה? תודה. לכאורה, השאלה איפה הרמב״ם שם את תורת הנפש? כי הרי פרק ב' מדבר על תורת הנפש, והיפח בה פעם נשמת חיים. אני לא זוכר, אני חושב שזה כן שייך למעשה מרכבה. אתה צודק. טוב, יפה. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו יכולים מתוך כך לגשת אל מאוויינו, הלא הוא הטקסט של פרק ו'. אני קורא. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו. כשתוהו והבוהו הכוונה ההוויה לפני השתלמותה. כלומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, עכשיו היא כבר לא תוהו ובוהו, אבל היא הייתה תוהו ובוהו. אז מחפשים, מוצאים דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו ובוהו, כשכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירת המגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, כאן הרב כאן מוסיף דבר מעניין, שאנחנו רואים שגם כשהיה בלגן גדול, בראשית ההתהוות, כבר אז הופיעו הנתונים המאפשרים את שכלול העולם בבוא הזמן. נגיד את זה כך, כבר במפץ הגדול, היה כבר מתוכנן הרב קוק. מעצום. הרב קוק. הנתונים להופעת הרב קוק כבר היו קיימים במפץ הגדול. ולכן, כשהופיע הרב קוק בעולם, אמר הקדוש ברוך הוא, טוב עשיתי, שעשיתי את המפץ הגדול. בסדר? כלומר, רטרואקטיבית הוא נותן מקום לכל. כן, היו עוד גם הדברים שנתנו לקדוש ברוך הוא נחת רוח. יש כמה אנשים שהופעתם בעולם גרמה לקדוש ברוך הוא לשאול את עצמו למה הוא עשה את זה. זה פסוק מפורש בתורה, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ.
זה גם כאילו?
מה? מה, זה כוח הגרביטציה? נו, אז מה זה? בוודאי. השאלה היא האם תוכנית היא כוללת גם את הדברים התלויים בבחירה חופשית. כן, זה גם שאלה, כי יכולת להפיל את העת או שלא להפילו. זה באמת שאלה. אבל גם הופעתה של הבחירה החופשית צריך שיהיה לה בסיס מדעי. כן, גם זה. אחד הדברים שהיו תמוהים בעיני אנשי המדע עד לפני 50 שנה, זה איך ייתכן שהאדם הוא בן חורין. כן? מה נותן לנו את הכוח לבחור? כן? בימינו, בגלל שראו שכל התהליכים בטבע הם קבועים בסיבתיות ברזל. קוראים לזה דטרמיניזם. אז לכן לא הבינו איך יכול להיות שהאדם יכול לבחור אם להפיל את העת או שלא להפיל את העת. וזה עד כדי כך שהיו אנשי מדע שטענו שהבחירה החופשית היא בלוף. שנראה לך שאתה בוחר, באמת אתה לא בוחר. אבל ב-40-50 שנה האחרונות, התפתחות תורת הכאוס בפיזיקה, הראתה שיש במישור, לפחות של חלקיקי היסוד, יש כמין בחירה חופשית בתוך החומר עצמו. וזה יכול להוות בסיס להבנת הבחירה החופשית מבחינה פיזיקלית. זה גם יכול להיות.
גם בחומר שאין לו, אין לו, אין לו נפש נשמה.
נכון, נכון, נכון. למשל, משפט האי ודאות של אייזנברג המפורסם. שאלה איך לפרש אותו. כן, יש ויכוח, איך לפרש את משפט האי ודאות של אייזנברג. אבל יש בהחלט אפשרות לפרש אותו כמין בחירה של החלקיקים עצמם. אם אני מרחיב את זה לתורת הקוונטים ומה שנאמר על מהות האור, אז בכלל זה עוד יותר מדהים. לפי תורת הקוונטים, האור איננו גל, כלל, אלא חלקיק ממש, פוטון. כן? בזה יש מחלוקת מפורסמת. אבל לפי השיטה הזאת יוצא שהחלקיקים מתנהגים כאילו הם מתכננים. זה לא כך ברור איך זה עובד, אבל זה ככה עובד. בסדר? אז אפשר להגיד, טוב, אנחנו לא יודעים הכל, עוד לא גילינו. אבל מדוע להניח שהדטרמיניזם הוא האמת? זה גם זה סוג של אמונה. כן? מי אמר שהאמונה הזאת נכונה? זה כמו פעם שאלו את איינשטיין, מניין לי שיש אחידות בחוקי הבריאה. אז הוא אין לזו אמונה. אני לא חושב שהוא חזר בתשובה בגלל זה, אני גם לא חושב שהוא חזר בתשובה. הוא היה פנתאיסט, אבל זה לא משנה. האמונה הזאת, היא בעצם אומרת, היא יכולה גם להיות לא נכונה. כלומר, הטענה להרמוניה בכללות המציאות, היא מעולם לא הוכחה. היום למשל התברר שנתגלתה אי אחידות בחומר של הקוסמוס. גילו למשל לאחרונה, מה גילו לאחרונה? איזה מין גוש של חומר, הגוף הגדול ביותר בקוסמוס, בגודל של 1,600 מיליארד שנות אור. וזה סותר את הנחות היסוד של הפיזיקה, של תורת היחסות, שמדברת על פיזור אחיד של החומר בבריאה. עכשיו, כן, יש לי אפילו כתבה פה, כתבה עיתונאית שאומרת את זה. התגלה הגוף הגדול ביקום, כותרו כ-4 מיליארד שנות אור. הנה, כתוב כאן. זה יותר מכוכב, זה מערכת של קוואזרים לחוצים זה על זה, וזה סותר את ההנחה של איינשטיין, שהחומר מפוזר בצורה אחידה ביקום. אני לא יודע, אז צריך לדון. הרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, יש דבר מאוד מעניין. הרי הרמב״ם טוען שמבחינה פילוסופית טהורה, אי אפשר להוכיח שהעולם נברא, כמו שאי אפשר להוכיח שהעולם קדמון. אין אפשרות של הכרעה. קוראים לזה מעמד שכלי. כאן קרא לזה אנטינומיה של התבונה. לא משנה. אי אפשר להוכיח לא לכאן ולא לשם. אבל, אומר הרמב״ם, יש בכל זאת סימנים לכך בבריאה, שהיא תולדה של אקט רצוני ולא של אקט אוטומטי. והוא, מה הסימן, אומר הרמב״ם? הפיזור הלא שווה של הכוכבים ברקיע. כן, כן, טוב, נכון. ככה הוא אומר. עכשיו, הכתבה הזאת, אתם רואים? טוב. איפה היינו? טוב, אז אפשר להמשיך לקרוא עכשיו? מה? אנחנו לא נתקדם ככה, מה? כן. להגיד שהדטרמיניזם הוא נכון, גם זה אמונה. כבר קדמך דוד יום בזה. אם נדייק דיוויד יום. כן, דיוויד יום. קדמך בזה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אני מציע שאנחנו נמשיך. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו. כשכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירת המגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, קצת הסברנו מה הכוונה, הולכת בזה, אני חושב שהרב גם רומס פה לתורת האבולוציה. הרי לפי תורת האבולוציה לא כל כך ברור מדוע הכיוון של החיים הוא כיוון של עלייה. היה אפשר גם לדבר על עלייה וירידה ודברים כאלה. הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית, להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים, ושנותנת מחיה לרוחות רבים. כן, הרי היום כל אדם יכול לקרוא ספרות מדעית פופולרית. זה נמצא בכל חדרי המתנה לרופאי שיניים וכדומה. נכון? יש תמיד חוברות של מדע. למי יש ראש אז? זה תלוי. כן? לאמא שלוקחת את הילד, והיא משתעממת, אז יש לה הזדמנות לקרוא, כן? זה אפשרי, לא, אני לא חושב שאתה צודק. אני יכול להעיד על עצמי, לא יודע אם עדות זו היא מספיקה, אבל שאני בעצמי, בחדרי המתנה, קראתי כל מיני דברים כאלה, כן? טוב, אז עכשיו, זה לא שזה מדעי, כל החוברות האלה, אבל זה מפגיש את הציבור עם הרעיונות האלה, שפעם היו רעיונות של יחידי סגולה בלבד. כן? ולפי, אגב, יש פה שאלה, הרי אסור, יש הלכה במשנה מפורשת, שאין דורשין במעשה בראשית ברבים. אז איך פתאום החוכמה הזאת נדרשת ברבים? אז הרב קוק באגרותיו כותב דבר מעניין. הוא אומר, אסור, האיסור לדרוש במעשה בראשית ברבים נשאר. מה שכן זז, זה הגבול בין מעשה בראשית לבין מה שאיננו מעשה בראשית. כלומר, יש דברים שפעם היו ידיעות פנימיות, והדברים האלה יצאו מן הגבול, והם נמצאים עכשיו בחוץ, אבל הגבול נשאר. או הגבול זז, לא משנה. כן. טוב, בואו נמשיך. ולפי ערך ההכשר הזה, שהעולם מתקשר, לשון הכשרה, לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, ומתגבלים עם החיים במציאות. כלומר, זה מרגיל את האנשים לרעיונות, לפתיחת תובנות חשיבתיות שלא היו מקודם, ואז האנשים יכולים להבין יותר טוב רעיונות של העולם הרוחני. והאמיתיות האלוהיות, שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מעוזם של חכמי עולם האמיתיים, ושהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטה תהיה המנצחת בעולם והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. עד, ותראו את התוצאה המעניינת, שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי העליון שהם עומדים ברומו של עולם. כלומר, כל העניינים של אמונה, שהיום אנחנו לומדים, מקורם בתפיסות של חכמי הסוד, שהפכו להיות פופולריות, והן דווקא מובנות על ידי האנשים הבינוניים, ולא עוד. בלי ההסברות האלה, האנשים הבינוניים לא יקבלו את האמונה. עד כאן מובן?
נמשיך. זה רומז לתנועת החסידות, או זה בלי קשר?
זה גם תנועת החסידות. תנועת החסידות השתמשה הרבה במושגים ובמונחים שמקורם בקבלה. עכשיו, אתה יכול לשאול, רגע, אז מה קרה שלפני כן זה היה סתום וחתום אצל כמה יחידי סגולה שהיו מסתירים את לימודם, ועכשיו אתם זורקים את זה לשוק?
זה
מסנגדים אמרו. עכשיו, זה לא שההערה של המתנגדים לא הייתה נכונה, הייתה נכונה בהרבה דברים. אבל אף על פי כן, עצם האפשרות של הופעת הדברים האלה, זה שהחסידים דיברו ואנשים הקשיבו להם, ולא התבלבלו מזה, למרות שלפני כן היה בלבול, אם שם תעיצבים וכו'. זה אומר שמשהו בנפש של בני האדם מתפתח, ויש היום יכולת לקלוט את המושגים האלה. עכשיו, היכולת לקלוט את המושגים האלה, זה בא בין היתר בעקבות ההתפתחות המדעית. במקביל או בזכות. אני אסביר, אני אביא את הדוגמה הפשוטה שהרב קוק משתמש בה בחלק ב' על תורת האבולוציה, אני חושב שזה מאוד רלוונטי לכאן. הרב אומר שאצל חכמי הסוד קיים הרעיון של השתלשלות עולמות. כלומר, שהבריאה לא נעשית באוקוס פוקוס, שהקדוש ברוך הוא עושה, מרים מקל קסמים, ואז פתאום הבריאה נעשית, אלא יש משהו הדרגתי. יש עולמות על גבי עולמות וכל מיני פעולות רוחניות, עד שבסוף עולמנו מופיע. הרעיון הזה הוא רעיון שסותר את התפיסה העממית. עבור האדם הפשוט, אומרים לו, תגיד, מאיפה בא העולם? אומר, הקדוש ברוך הוא ברא. זהו, נגמר. אבל זה לא מה שחכמי הסוד מלמדים. עכשיו, הרעיון הזה, שהיה רעיון קשה לקליטה, הפך להיות קל לקליטה מאז התפשטות תורת האבולוציה בביולוגיה. כי בני האדם התרגלו לחשוב על החיים גם כן במושגים של התפתחות. ולכן תורת האבולוציה תרמה את הרחבת הדעת. האם זה אומר שתורת האבולוציה כתורה מדעית היא נכונה או לא? את הרב קוק זה לא מעניין. כלומר, יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה. אם היא נכונה, זה מצוין, כי אז זה אומר שיש הקבלה, התאמה, בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי. אם יתברר שתורת האבולוציה איננה נכונה, אנחנו נצטער, אמנם, אבל נמשיך להאמין ביהדות. למרות זאת. בסדר? ואז זה יתברר, אז יתברר שאין התאמה בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. זה מובן? טוב. כן. נכון.
אם זה ככה, למה אנחנו עדיין מחזיקים מדרגיהם שאלו שאורך 50
שנה? נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו נמדח את זה גם, למה עדיין תקועים בגמרא, במשנה, בכל מיני מקומות? לא, לא מה. יש לנו עמדה משלנו, בוא נתקדם.
זהו. תשובה. לפי מה שאני אומר, אנחנו חכמים הרבה יותר מהדורות הקודמים, אז למה אנחנו מתייחסים אל הקדמונים? הם לא אוטוריטה, אנחנו האוטוריטה. עד כאן שאלתך. תשובה. אנחנו הרבה פחות חכמים מהקדמונים. אבל אנחנו טובלים בחוכמה גדולה מזו של הקדמונים. כלומר, הנפש הקולקטיבית של הכלל, היא התגדלה. אבל היחיד הרבה יותר קטן. אני רוצה להסביר את זה. אם אתה קורא את כתביו של אחד הקדמונים, אריסטו, אתה רואה שהאיש הזה היה ענק. אי אפשר להתכחש לזה. האדם הזה היה ענק מבחינת המחשבה, מבחינת החוכמה. והאם מה שהוא אמר על העולם הוא נכון? התשובה היא, לא נכון בכלל. היום ילד בכיתה וב או בכיתה ה יודע לעולם דברים יותר מדויקים ויותר ברורים ממה שאריסטו ידע, נכון? הוא יודע דברים שאריסטו לא ידע על העולם. זה מה תאמר? שמה תאמר? אז הילד הזה הוא גדול מאריסטו? מה התשובה? לא. אריסטו היה אדם עם חוכמה עצומה. הילד הזה קיבל מן המוכן, הכינו לו כבר.
זה לא
עמל. לא רק העמל, העוצמה של האישיות, עוצמת האישיות. אני אשאל אותך שאלה, מה יותר גדול? להמציא את הגלגל או לעשות ממנו שעון? אני חושב שלהמציא את הגלגל. זאת אומרת, זה ההבדל בינינו. כי אתה אומר, הגלגל זה דבר פשוט, השעון זה דבר מורכב. נכון? אני אומר שברגע שיש גלגל, השעון יבוא ממילא. זה נקרא יישום, כן. זה אחרי, ברור, אחרי כמה אלפי שנים מישהו ימצא מזה שעון. אבל הגאון שהמציא את הגלגל, זה משהו אדיר. מובן מה שאני אומר? בסדר. לכן צריך לעשות חג לכבוד יום המצאת הגלגל, לאכול גלגלים בסוכר, ולשחק עם גלגלים בסביבונים, כל מיני כאלה. מה אתה אומר?
מה שהרב אומר, יש הלכה שאומרת שאין בית דין מבטל את...
דברי בית דין חברו. אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמידה.
מעשה זה דבר בלתי אפשרי.
למה?
ככל שאתה מתקדם, החוכמה של אנשים יורדת. לפחות עד שיגיע המשיח, או עד
שתהיה. מי אמר לך?
בבקשה.
לא, לא נכון, לא נכון. אתה מדבר על המושג של ירידת הדורות, נכון? לזה אתה התכוונת? ומה עם המושג של עליית הדורות?
עלייה בתחומים מסוימים, אבל לא בזה.
לא, יש ירידת הדורות, יש עליית הדורות. לפי תורת הנגלה, יש ירידת הדורות. לפי תורת הנסתר, יש עליית הדורות. עכשיו, אם אתה מחבר את שני הציורים של ירידה ועלייה כאחד, מה יוצא לך? פרבולה. נכון? קו שיורד ועולה. עם איזה תחתית, עד עלייה וחזרה. איפה אנחנו בגרף הזה?
אנחנו
בעלייה.
בטופ.
אנחנו בעלייה.
אנחנו בראשית העלייה בחזרה.
בסדר, המציאות אבל מה מוכיחה? שלמיטב לא מבטלים.
מה? יש פעם, סליחה.
מה המציאות מוכיחה עד עכשיו?
אנחנו נבטל בבוא הזמן. אנחנו נהיה סופר חכמים, אנחנו עוצמה, נקים סנהדרין, לא נפחד, רוח הקודש תחול על כולנו, ואז אנחנו נוכל בקלות לדרוש את הפסוקים בחזרה, נוכל לשים את כל, אני לא רוצה, טוב, אל תגלו מה שאני אומר עכשיו, כל התלמוד וכל השס והפוסקים נשים במוזיאון, ואנחנו מחדש נפסוק את כל התורה שבעל פה.
אפילו נביא לא יכול לחדש.
אפילו נביא לא יכול לחדש הלכה. כי אתה פוסק כמו הרמב״ם. מה רע לך, מה רע לך עם רבינו תם שומר אחרי? רבינו תם חולק על זה. מה? יבמות, י"ד, תסתכל. בירובין גם. רבינו תם בקוף ד'?
לא, רבינו תם לא שם. זה אני אומר.
אתה עוד לא הגיע.
לגבי האותיות של הלכות דברית.
נכון, נכון, אבל יש רבנו תם ב... ב... יבמות דף י' ד' תוספות דיבור המתחיל רבי יהושע, שם לא כתוב שזה רבנו תם, אבל בספר הישר כתוב שזה רבנו תם. הוא חולק על זה. טוב, איפה היינו? וגם יעיין בספר לנבוכי הדור של הרב קוק, ששם הוא מסביר, בין היתר, באחת הסוגיות, כיצד ישנו את ההלכה בסנהדרין. הרב אומר שיעשו שני דברים. הסנהדרין תתכנס, והם יפסקו. א', כדעת רב חסדא, שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. שתיים, שהלכה כרבי שמעון דדריש טעמא דקרא. ומכאן ואילך יוכלו לדרוש מה שרוצים. יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אם דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן טעמא דקרא. כלומר, האם אנחנו פוסקים את ההלכה על פי טעמו של הכתוב? או שלא מתחשבים בטעמו של הכתוב לפסוק את ההלכה. עכשיו, בימינו הלכה כרבי יהודה, שלא דרשינן טעמא דקרא. אבל, אם נרצה לדרוש כדעת רבי שמעון, סנהדרין, יוכלו לפסוק את זה. בבוא הזמן. חכה. עוד לא קמה סנהדרין. עכשיו, אחד הדברים שצריך כדי להקים סנהדרין, זה בין היתר הסכמה של כולם. אז זה כנראה אותו. טוב. כן, פשוט זה כל הרבנים יסכימו, יתכנסו, ויגידו, הוא הרב של כולנו. וכאן, לא. כן, כן, כולם יסכימו, ואז יהיה בסדר. ואז יהיה לנו סנהדרין. זה קל, נכון? טוב. שלום רב, איך בא לידי ביטוי עליית הדורות לפי הנסתר? האם לפי ההבנה שהיחידים הקדמונים היו הרבה יותר גדולים מאיתנו לאין קץ, בדורות שלנו רק ניתן להתעלות דרך נשימת הכלל? תודה. לא. יש גם עלייה של היחידים, כי יש בזמן הגאולה נשמות יותר גדולות שמופיעות. במיוחד, לפי הקבלה, מאז מלחמת ששת הימים, יש נשמות בומבה בעולם שלא היו כמותן במשך אלפי שנים. בומבה, פצצה. אדירות, אדירות, עצומות, ענקיות, נשמות, חבל על הזמן. מה? אני, אתה צריך לבדוק בתעודת זהות שלי, אבל מה זה משנה, מתי נולדתי? כן, אבל אני אומר, אלה שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים, יש בתוכם נשמות אדירות. על פי דברי הרב, כל בית דין גדול מקודמו, כי נמצא ברשותו הידע של קודמו וגם ידע חדש שלו. אז זה מה? הלוואי. אבל זה תמיד השאלה בפסיקה, האם אנחנו פוסקים, אנחנו אומרים שהלכה כרב במקום תלמידו, או שאנחנו אומרים הלכה כבת ראה. זה שני עקרונות הלכתיים שסותרים זה את זה. כן? יש על זה מה לדבר, אבל זה לא כעת הנושא של השיעור. טוב, ופתחי השערים של מעשה בראשית, הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מרכבה. שערי מעשה מרכבה, שהיא ההנהרה העליונה המסגלת את החושים ואת הרצונות, את ההכרות ואת ההרגשות, להיאחז בעומק הרעיוניות האיתנה, מקור חיים תמימים ונצחיים. עד שהחיים הולכים באומץ קידושתם, לנצח כולו את המוות, והטוב ממתיק כולו את כל הרע כליל. כלומר, מה שהרב כאן מדבר עליו, זה שעל ידי ההתפתחויות האלה, יש גם התפתחות מנטלית. וההתפתחות המנטלית תגרום לנו לתפוס קטגוריות חדשות של מציאות ושל הבנה. שמכוחה נוכל גם לנצח את המוות, ומתוכן גם לנצח את הרע ולהמתיקו. התפיסה השכלית הרוחנית, מה יש? תמיד תסגר. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת את הרצון האישי ומעדנת את הקשר החברותי, כלומר אדם שיש לו שכל, זה משלים אותו, זה גם גורם לעידון הקשר בין אדם לחברו, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמו שהיא, והאושר והעדן, הנוי והנצח שלה הולך ומתגלה לפניה. כן, כל זמן שהאדם בקטנות, העולם מרגיז אותו. כשהעולם בגדלות, הוא מסוגל להכיל. להכיל את המציאות, ואז פתאום הוא רואה באיזה עולם נפלא הוא נמצא. יש הרחבה של התפיסה. החיים שבגוויה נעשים רחבים. כן? הרי הגוף בדרך כלל נלחם בנפש. כן? יש מאבקים בין הנשמה לבין הגוף. אבל המאבקים האלה זה זמני. כן? ברגע שהשכל מתרחב, גם הגוף משתתף. משתתף לטובה. נעשים רחבים, טהורים, קדושים ועדינים. והחיים שמחוץ לגביעה וממעלה, כל העולמות, מהירים תמיד בכל נוגהם. יוצא שהאדם הופך להיות לא אישיות פרטית, אלא הוא הופעה של כללות ההוויה. אז אדם כזה, ישאלו אותו, איפה אתה נמצא? הוא יענה, אני נמצא בכל נוגהם. אני חלק מן הכל.
זה כאילו,
אחרי מחלות הכל, אני לא יודע, אל תביא לי פיוטים, אנחנו עכשיו לא נגמור. אבל אני רוצה להסביר, יש למשל במחברות, או בספרים של ילדים בבית הספר, כשהם משתעממים, אז הם כותבים ככה, שם יוסי, משפחה גליקשטיין, כתובת, רחוב אוסישקין מספר 14, עיר פתח תקווה, מדינה ישראל, מזרח תיכון, אסיה, כדור הארץ, בתוך מערכת השמש, בגלקסיה, בטבל. נכון? זה ככה, קודים ככה. אבל... מה? לא, אבל אני רוצה לך משהו. זה ברור שמה שהוא כתב זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. כי הוא חושב שהוא גר בפתח תקווה, במקום זה וזה. זה לא נכון. הוא נמצא בתוך הקוסמוס. איפה בקוסמוס? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? מערכת השמש. איפה במערכת השמש? כדור הארץ. באסיה. במזרח התיכון. במדינת ישראל. בפתח תקווה. ברחוב אוסישקין. 14. והוא שם במשפחת גליקסטיין. וקוראים לו יוסי. ברור? כלומר, בעצם ההיקף הכולל קודם להיותי פרט. כי הרי אני רק הופעה של זרימת החיים הכללית. הרי היה, פעם לא הייתי כאן, ויבוא יום שלא יהיה כאן. אז מה אני? אני איזה קצף על פני המים. התוצאה היא ממש הפוכה. לא, לא, לא. זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כי התוצאה של הדבר הראשון זה שאדם קודם כל מודע אל עצמו. ואז כל החוץ הופך להיות איום. איום. זה מאיים, כן. איום זה משום מאיים. כן. לעומת זה, בתפיסה הראשונה זה להפך. החוץ סימפתי. יש שמחה. ישמח השם במעשיו. מה? בדיוק. בידיעותי לפרט. אם אני קודם כל יודע שאני אני, כל מה שמחוץ לאני עשוי לאיים עליי, על קיומי. אני מחפש איפה אני נמצא בתוך כל זה, אבל זה מסוכן, לך תדע, מול האוקיינוס מי אני. כן? אבל אם אתה מתחיל מכללות ההוויה, אז אין איום. יש השלמה, יש הרמוניה. יש בזן דברים כאלה גם כן, נכון. אוקיי? טוב, אז כנראה שאני מורה גרוע. כן. מה? אבל אתה עכשיו מערער את כל הקריירה שלי כמורה, זאת אומרת, יכול להיות שאני... מה? כן, טוב, אני אנסה. אתה יודע מה, זה מה שעומד על כף המוזניים עכשיו, זה רציני. השאלה היא כזאת. האם, אולי אני אגיד את זה מצד אחר. יש ילד שנולד לו אח. שואלים אותו, ילד, כמה אחים יש לך? אז הוא אומר, יש לי אח אחד. שואלים אותו, תגיד, לאחיך, כמה אחים יש לו? אין לו. כי זה לוקח זמן עד שאדם מבין שהוא האח של מישהו. כלומר, להוציא את מרכז הכובד של ההכרה מחוץ לעצמו, לראות אותו בחוץ. כן, זה מאמץ מוסרי, שהוא לא קל בכלל. מה? נכון, זה מהפכה קופרניקאית של הנפש, ממש כך. וזה לכן לא קל בכלל. לכן, האדם נוטה באופן קיומי לראות את החוץ כגורם שמאיים על הכוליות שלו. אני יחידה שלמה, מה אני צריך עוד מישהו? כן, לכן המשימה של האחווה היא משימה מאוד קשה. התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כל התורה. זה כלל גדול בתורה, זה לא דבר פשוט. כן, מה שאין כן, אם אני מבין מלכתחילה שאין אני. יש קודם כל הכלל, ומתוך כך יש ערך לאני שלי, אז אני לא מאוים על ידי החוץ. החוץ הוא זה שנותן לי את כוח החיים שלי. משם אני מקבל את האני שלי. עכשיו זה יותר מובן? אוף, לא מתפטר. טוב.
מה שאתה כתב בפסקול קודם, ניצחון על המוות, זה מבטל את הצורך לתחיית המתים?
תחיית המתים היא חלק מהניצחון על המוות. היא חלק מהסוגיה. בסדר? איריה, יש פה, על פי, האם ננצח את המוות על ידי המדע? לא, אנחנו ננצח את המוות על ידי מעשה מרכבה. מעשה מרכבה ישנה את התפיסה שלנו, כך שהגבול בין החיים למוות יטושטש, ואז אנחנו נראה את החיים ואת המוות כשני חדרים באותו בית. ואז לא יהיה לנו קושי עם המוות. כיצד בדיוק פתחי השערים של מעשה בראשית הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה? כי זה צריך, בסופו של מעשה בראשית, מגיעים אל הגבול שבין מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ועוברים אותו. כמו שהרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, אומר, אחרי שאתה ראית את סדרי הגלגלים, אז אתה מסיק מזה מסקנות לגבי העולם האלוהי. ואז אתה מתחיל לחקור אותו גם כן. כן, אז גם במעשה בראשית, האדם רואה את כללות המציאות כיצד היא מאורגנת, ומתוך כך הוא מסיק מסקנות לגבי כוונתו של הבורא בעולמו. שלום רב, אם ההקשר הכולל קודם לפרט, אז יותר נכון להתחיל, כמו הפילוסופיה, ולהתעניין במעשה בראשית, ולא בחודש הזה לכם. אך למדנו שרשי הסביר לנו הפוך, איך זה מתיישב תודה. אז אני אתייחס גם לשאלה הזאת. התשובה היא שרשי אומר שאי אפשר להגיע לידיעה מטאפיזית אם אינך יודע קודם כל את השלכתה המעשית. ולכן באמת רשי אומר, אתה לא, בסוף להגיע לחודש הזה לכם, אתה צריך גם להקדים את בראשית. שלום הרב, האם אפשר להוכיח שעוצמה שכלית יוצרת גם גבורה גופנית תודה? בוודאי. אדם שיש לו בהירות של עולמו, זה נותן לו עוצמה. כן? אדם שלא בירר לעצמו מה עולמו, אז הוא לא מבין למה הוא פועל בכלל. אז יכול להיות שהוא יפעל באופן אינסטינקטיבי, אבל זה לא יגיע רחוק. טוב, כן. כן, בוודאי. גם שינוי בתודעה. זה מתחיל משינוי בתודעה, וגם אחר כך שינוי בגוף. כן. כי ההבחנה שאנחנו עושים בין הגופניות לרוחניות היא הבחנה, הייתי אומר, מלאכותית במידה מסוימת. אז כשאנחנו נשנה את התפיסה שלנו, גם המוות ינוצח. כן, אבל זה, יש פרקים מיוחדים באורות הקודש על הנושא הזה. בזה הרב קוק מתקרב, או מתקרבים זה לזה, הרב קוק וברגסון, שגם הוא דיבר על הניצחון על המוות. טוב, הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם, בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של העילוי, והיא מתעדנת מרוב זיו ומעדנת את העולם כולו. כשהרוחניות משתלמת בקצוותה, וחפצה היא מרוב עדנה וסיבעון להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשני, כל הסביבה מסתגלת לזה. והת כל העונג מקצה העולם ועד קצה הוא נשמע. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה האפלה שחוכמת החיים הבינונית קוראת לזה מוות, קורא זה מוות מחכה העולם. וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. החיים החברותיים עם כל מילויי תיקוניהם, החופש השכלי וההרגשי עם כל הרחבתם, אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חוסנם ויופיים, כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, שרק הן, בהיפטרן, תעמודנה לעולם בשעת דוחקו. רק דעות עליונות שנובעות ממקור עליון של חיים מיליונים ישיבו להעולם וכל אשר בו, לכל הנשמות העשוקות הארטילאות, ולכל שוכני מאפליות בגביעות חולות הרוסות ומזוהמות, את עוז גבורת חייהם, את ברק יפעת יצחם. ושלום העולמים, והדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה, בגון עוז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל. פרק ז', כבר הגיע המבזק, אז אם כן, בזה סיימנו להיום. שלום.